טוב, אנחנו בנתיב התשובה, פרק ז', אנחנו בסוגיית תיקוני תשובה, כשהנושא שבו עוסק עכשיו המהר"ל הוא נושא של תענית. התענית היא מתיקוני התשובה. והמהר"ל מברר מה עניינו של התענית. לצורך זה, בדף קס"ז, אנחנו בדף קס"ז, לצורך זה הוא מביא את הגמרא במסכת תענית, במחלוקת שבין שמואל לבין רבי אלעזר, ששמואל סובר שאל לאדם לשבת בתענית אם אין מדובר בתענית ציבור כמובן, כי כשאדם יושב בתענית הוא מחסיר את עצמו מחיותו, ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו חיים, והדבר הזה לא טוב. אסור לאדם לפגוע בחייו. לעומת זה, רבי אלעזר סובר שאדרבה, הוא נקרא קדוש מי שיושב בתענית, כי על ידי זה הוא נדבק במדרגה עליונה. כן, מדרגה עליונה זה שהאדם לא יהיה תלוי, החיים שלו לא יהיו תלויים בדברים חומריים, גשמיים, וכשאדם יושב בתענית הוא באמת מתפטר מצורכי הגוף, הוא יכול להידבק במדרגה רוחנית עליונה שחייו לא תלויים בצורכי הגוף. הם מסמיכים את המחלוקת שלהם על עניין הנזיר. שני האמוראים האלה מביאים כל אחד ראיה לשיטתם מפרשת הנזיר. שלפי שמואל, הרי הנזיר צריך להביא קורבן חטאת. מה חטא? זה שצריך להביא קורבן חטאת. הזיר, צייר את עצמו מן היין. אם מי שמצייר את עצמו מן היין חייב קורבן חטאת, מי שמצייר את עצמו מכל דבר על אחד כמה וכמה. שיטת שמואל. שיטת רבי אלעזר, שהנזיר דווקא נקרא הקדוש. מי שצייר את עצמו רק מן היין כבר נקרא קדוש, מי שמצייר את עצמו מכל דבר ודבר, קל וחומר שיקרא קדוש. טוב, אז כל זה מחלוקת, ובפעם הקודמת למדנו את שיטת שמואל. עכשיו אנחנו נעבור לשיטת רבי אלעזר. זה בעמודה השמאלית, כ-15 שורות מן הסוף. ורבי אלעזר אמר שנקרא קדוש. האם מצאתם? עמוד קס"ז, עמודה שמאלית, ורבי אלעזר אמר שנקרא קדוש, כ-15 שורות מן הסוף. רצה לומר, למה מי שיושב בתענית, מי שלוקח על עצמו לצום, נקרא קדוש, ורבי אלעזר אמר שנקרא קדוש, רצה לומר שהוא נבדל מן אכילה ושתייה. וזהו מדרגות המלאך, שאינו בעל גוף, כמו שאמרנו. ומאחר שמסלק נפשו מאכילה ושתייה, דבר זה קדושה אליו לגמרי. אם כן, מסביר רבי אלעזר מה המעלה המיוחדת שיש במי שיושב בתענית. בעצם הוא עוזב את מדרגתו האנושית הפחותה, כי האדם תלוי בגופו, וכדי לקיים את גופו חייב לאכול, חייב לשתות, כל מיני דברים שמאוד מצמצמים את מציאות החיים שלו, עושים אותו תלויים בכל מיני דברים, אהבה שתלויה בדבר. אז כשאדם יושב בתענית, אומר, לא, אתם רואים, אפשר לחיות גם בלי לאכול וגם בלי לשתות. וזה נקרא שהוא דבק במדרגה עליונה, כמדרגת המלאך, שקיומו, קיומו של המלאך, אינו תלוי בגופו, אינו תלוי לא באכילה ולא בשתייה. אז הנה, האדם הזה השתחרר סוף סוף ממדרגתו האנושית, ולמה הוא צריך לעשות את זה? כי החוטא דווקא חטא בזה, שהוא נטע יותר מדי למדרגה חומרית וגשמית. איך הוא נכשל? במה הוא נכשל? בזה הוא נכשל, שהוא יותר מדי חטא בענייני חומר והגוף, נכון? זה מה שקרה לחוטא. אז מה הוא עושה עכשיו? אז הוא עושה עכשיו תשובת המשקל. עכשיו, הנה, הוא הולך כנגד זה, והוא מוכיח שבאמת לא, זה לא נכון. אין לי רק גוף, ההפוך, יש לי דווקא בעיקר נפש. החוטא כאילו התנהג שאין לו רק אלא גוף, התעלם מצורכי נפשו, כמו המשל המפורסם של הרמח"ל במסילת ישרים, על פי המדרש בקהלת רבה, שאני שמע, זה בת מלך שנשואה לכפרי, וכל מה שיביא לה מעדנים זה באמת כלום לעומת מה שהיא מכירה מארמון המלך, שכשהיא הייתה בארמון המלך היא הייתה מתענגת בדברים מאוד עליונים, מאוד נפלאים. ועכשיו מה הוא נותן לה? הוא נותן לה דברים מאוד פחותים שלא מתאים למדרגת המלכות שבה. תן לה קצת אוכל פה וקצת אוכל שם, אז הנפש היא לא, זה לא מספק אותה. אז האדם הזה, כשהוא היה חוטא, מה הוא עשה? הוא הלך לצורכי גוף ועזב את צורכי נפשו. עכשיו, מה הוא עושה? הוא עושה הפוך. עכשיו הוא מוכיח שמצבו הוא הפוך. הוא אומר, מה פתאום? אני באמת לא תלוי בענייני הגוף. אני יכול לחיות בלי אכילה ובלי שתייה. עיקר החיים שבי הם תלויים בענייני הנפש. לכן זה נקרא מדרגה עליונה, זה נקרא מדרגה של קדושה. הוא מקדש את עצמו לעומת מה שהוא לפני זה השפיל את עצמו. כן.
אבל הוא מדי משתמש באוכל שהוא אכל אתמול. עדיין חל על ה...
כן, אתה בא ואתה טוען שבוודאי אי אפשר להשתחרר לגמרי מצורכי הגוף. כי אם אדם משתחרר לגמרי מצורכי הגוף, אנחנו כבר יודעים. אפילו משה רבינו, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, אבל אחר כך חזר לאכול ולשתות. נכון, אתה צודק. רבי אלעזר לא בא לטעון שהמגמה של האדם צריכה להיות להפסיק להיות אדם ולהחליט להיות מלאך מכאן ואילך. לכן אני הדגשתי שמדובר בתיקוני תשובה. תיקוני תשובה, זאת אומרת, לעומת מה שאולי תקופה ארוכה הוא דווקא נטע לעניינים חומריים, אז הוא צריך מדי פעם להוכיח ולהראות שלא, עיקר החיים שלו זה ענייני נפש, שנאמר, ונשמרתם מאוד, ולא לגופכם. הפסוק הזה על מה נאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם בפשט? לא, זה לא הפשט של הפסוק. על מה נאמר בתורה הפשט של הפסוק? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כולם יודעים את הדרש שבפסוק הזה. זהירות בדרכים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה הדרש, זה לא הפשט. מה הפשט? שלא ללכת אחרי עבודה זרה. נכון מאוד, זה הפשט, הפשט הוא דווקא מדויק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, תיזהרו על הנפש שלכם, אל תתמו אותה, אל תקלקלו אותה. כמובן, אם אדם רוצה להחיות את נפשו בעולם הזה, הוא חייב גם לדאוג לכך שגופו לא ייפגע, כי אם חלילה וחס הוא יסכן את גופו, אז נפשו תעזוב אותו, ותחזור חזרה למעלה, נכון? אבל באמת עיקר הדאגה זה הנפש. זה הפשט של הפסוק. ונשמרת מאוד לנפשותיכם, הפשט של הפסוק זה עוסק בשמירת הנפש, לא שמירת הגוף. כן, חכמים למדו שאדם גם צריך להיזהר בגופו, כי אם הוא לא ייזהר בבריאותו, אז מן הסתם הנפש לא תישאר כאן, היא תסתלק. היא לא תוכל להיות נרחזת כאן. אז נכון שאי אפשר ככה להפוך להיות מלאך. זה לא המגמה הכללית של האדם בעולם. אבל שיטת רבי לעזר היא, שמדי פעם, כיוון שאדם חטא ונכשל ונפל, ועשה את החיים שלו כאילו זה רק צורכי הגוף, כל היום רק לאכול ולשתות, וזה מה שיש לו בראש, וכל מיני תענוגות וכל מיני דברים כאלה, אז עכשיו הוא צריך להיות קדוש. במה? בזה שהוא יוכיח שהחיים שלו זה חיי נפש ולא חיי גוף. אז התענית זה הזדמנות טובה, כי מה קורה בתענית? בתענית, האדם אומר, אתם רואים? אני באמת לא תלוי בזה. החיים שלי לא תלויים באכילה ושתייה וכל מיני דברים בלי סוף שאני מספק לגוף. אלא החיים שלי, עיקרם, זה ענייני הנפש. כן. מה? לא, זה לא סמלי בכלל. זה אמיתי. למה זה לא סמלי? סמלי זה משהו אחר. סמלי זה אומר שאין משמעות אמיתית למה שאתה עושה, זה רק מרמז לדבר אחר. לא. בעצם העובדה שאדם צם, הוא מוכיח שהחיים שלו לא תלויים בחיי הגוף. כן, אבל אתה, למה דווקא? קודם כל זה נכון שבכלל צריך לצמצם בצורכי הגוף, מסתפק במועט. מסתפק במועט זה בכל דבר, אתה צודק. זה בין באכילה, בין בשתייה, בין בשינה, הכל כמובן לכל אחד לפי מדרגתו. אז הוא צריך להיזהר שהוא לא יישאר ערך בלילה, ובגלל זה הוא צריך לישון אחר כך יומיים ברצף, וכל היום כולו הוא רדום, והוא לא עושה שום דבר, ושואל אותו, למה אתה מתבטל כל היום כולו, ושוכב לך במיטה ורובץ, כמו איזה פגר מת? כי אני נשאר ער בלילות. תעשה טובה, לך לישון בלילות, ותהיה ער כשכולם ערים, ותעשה את עבודתך ואת מלאכתך נאמנה, ותקום לשחרית למנחה, ותלמד תורה. אז זה ברור שבכלל, זה נכון שזה קשור לכל צורכי הגוף בכלל, אבל למה דווקא בעניינים האלו? בגלל כשאדם חוטא, ממה הוא חוטא? חכמים, אתם יודעים ממה חכמים אומרים על סדום ועמורה? ממה? מה גרם לחטוא ככה? מרוב טובה. מרוב טובה הם חטאו. כל האזור של סדום ועמורה זה היה אזור עשיר ביותר, לא היה חסר להם דבר. הם היו משופעים בשפע חומרי גשמי אדיר. רואים את זה כשלוט מחליט לעזוב את אברהם. לאן אתה הולך? לסדום. לא מצאת מקום יותר טוב? אין לך כתובת יותר טובה מאשר סדום? לא, שמה זה טוב, שמה יש הרבה אוכל. שזה לא כמו שהיום ים המלח זה היה מקום שומם, זה היה הפוך. זה היה לפני השחית השם את כל נאות הכיכר שם. זה לפני. לפני זה היה שם המקום עשיר ביותר. אז ממה הם חטאו? מזה הם חטאו. אז אדם צריך עכשיו תשובת המשקל. הוא כאילו עשה את החיים שלו תלויים באוכל ושתייה ועוד אוכל ועוד שתייה ועוד צורכי הגוף. אז עכשיו הוא צריך לומר, מה פתאום? החיים שלי הם נשמה. אני נשמה טובה. אני מלא אור. אני לא, החיים שלו, זה שלי, זה לא עוד סעודה ועוד אוכל ועוד מנה ועוד פה ועוד שם. וכל היום רק אוכל ובזה מתעסק. אז הוא צמצם מאוד את החיים שלו. לכן הדברים האלה הם קרוניים. זה לא נכון, זה לא סמלי. זה הוא מוכיח עכשיו שזה, התפיסת עולם הייתה לא נכונה. שהוא חטא. זו תפיסת עולם לא נכונה, זו תפיסת עולם שעשתה את החיים תלויים בזה. אתם יודעים שאנשים שמפונקים, אתה מוריד להם משהו, הם כבר הם מאבדים כיוון. אם הם לא יקבלו, הם לא מקבלים את המנה שלהם, אז כבר החיים שלהם זה לא חיים, זה נחשב להם לגיהינום, כי הם מאוד תלויים בענייני גוף, בענייני חומר, ואז אתה מחסיר משהו, זהו, גמרנו, בן אדם מתמוטט. הוא כבר לא מסוגל לתפקד, הוא לא קיבל 2 קילו בשר, והתורה כבר הזהירה שהדבר הזה זה יכול להיות הרגל כבר מגיל מאוד צעיר. לכן הביאה לנו את הסוגיה של בן סורר ומורה. תראה, הילד בן כבר 13 גונב כסף. כן. אדם גונב כסף. בסדר, מה אתה עושה? הלכת לקנות גלידה? לפעמים ילד מצא שקל, אז הוא הולך לקנות ארטיק. זה היה פעם שהילדים היו ילדים, זה היה כשאני הייתי ילד, אז מקסימום הוא היה הולך לקנות ארטיק, קרטיב. אבל היום, אבל כשילד גונב כסף, אומרת אותו, לא על זה, הוא לא נידון על בן סומרים, הוא גונב כסף מאביו ואימו והולך לקנות קרטיב. על זה הוא לא מתחייב מיטה. על מה הוא מתחייב מיטה, אותו ילד? שהוא גנב כסף מאביו ואימו, והלך לקנות בשר ויין. או, אם בגיל שלך, חביבי, כשאתה בן 13 ויום אחד, אתה גונב כסף ללכת לקנות סטייקים ולשתות בקבוק יין או בירה, אז המצב לא טוב. מה יהיה איתך בעוד כמה שנים? שהחיים שלך הם כבר תלויים בסטייקים וביין שאתה הולך לשתות באמצע הלילה. אתה הולך להתחבות ואתה אוכל בשר ושותה יין. מה יהיה אם זה ככה בגיל 13 ויום אחד? מה יהיה בעוד כמה שנים? אתה תהיה מוכן הכל, לעשות הכל כדי להשיג כסף, כדי לספק את צורכי הגוף שלך, ואתה לא תירתע משום דבר, אתה תהיה מוכן לעשות כל פשע, ואתה תדבק בכל נגע, למה? כי כבר הגוף שלך התרגל. הוא כבר לא יכול. אם אתה לא תיתן לו את מה שהוא יתרגל אליו, אז הוא משתגע. הוא כבר לא מסוגל. הוא לא יודע איך לחיות בצניעות, כבר להסתפק במועט. קצת לחם ומשהו, זה כבר אתה מבסוט. פעם כשהורי היה נותן לילד פרוסת לחם ומרגרינה, עם קצת סוכר, הוא כבר הרגיש שהוא בגן עדן. אבל היום, אם הוא לא מקבל 2 קילו, לאכול בשר, אז מה אתה צוחק עליי? מה זה? אז זה מצב חמור מאוד, המצב הזה, שכל החיים של האדם הם תלויים בכל מיני דברים כאלה, חומרים וגשמים וגסים. זה אומלל. ולכן אומר רבי אלעזר שבמצב כזה אדם צריך תיקון. אז מה התיקון? התיקון שכמובן הולך לקצה השני, שכשהוא יושב בתנית, הוא אומר, לא, אתם רואים, החיים שלי באמת לא תלויים בזה, אני מוכן, אני מסוגל לצום ולא לאכול, ולא קורה לי כלום, ואני לא משתגע, ואני לא מתמוטט, ואני לא רודף כל היום. כן. לא, לעצמך, גם לא מראה לאף אחד. לא מראה. חי את זה. להראות זה דבר אחד, לחיות את זה זה דבר אחר. הפעולה עצמה היא משחררת את האדם מהתלות בענייני הגוף. שמעתי מישהו שהוא ככה, יש היום הרבה אנשים שסובלים מעודף משקל. אז הם הולכים לעשות דיאטה, אז מציעים להם כל מיני דיאטות, תאכל רק מלפפון, תאכל רק אבטיח, תעמוד על הראש שעתיים, כל מיני דברים כאלה. ואז אתה זה. יש אחד שהוא פיתח שיטה אחרת לגמרי, והוא מביא את האנשים להחליט על עצמם. עיקר העניין שלו זה בכלל לא קשור למה אתה אוכל, אלא למה אתה חושב. כך הוא פיתח שיטה. הוא מביא אנשים, דבר איתם, תחיל להסביר להם, ותדעו לכם, אתם עבדים. צד האמת, אתם עבדים. טוב לכם להמשיך להיות עבדים. והוא הביא את האנשים לתוצאות מדהימות. אנשים לאט לאט הבינו איפה העבדות שלהם. זה בכלל לא סמלי, זה אמיתי ומהותי מאוד. בדרך כלל, הסדר הרגיל הוא שאדם אוכל. השאלה אם הוא תלוי בזה. השאלה אם החיים שלו מרוכזים בזה. השאלה אם נקודת החיים שלו היא כולה תלויה בזה, מרוכזת בזה, עסוקה בזה. מה אני אכל? חצי יום הוא חושב על מה שהוא יאכל, וחצי יום הוא אוכל. מה נשאר? חצי יום על מה הוא יאכל, חצי יום מה הוא אוכל. ואחר כך הוא זה, כל היום חושב ככה. כמו אדם שהולך לחתונה, דוגמה, כן? ואמרו לו, מצווה גדולה, ללכת לחתונות. ככה הוא שמע שיש מצווה גדולה ללכת לחתונות. כן, אבל האמת אין מצווה כזאת ללכת לחתונות. לא, אין מצווה כזאת. יש מצווה לשמח חתן וכלה. אז כל היום כולו הוא מבסוט מזה שהוא הולך לחתונה. למה? כי כבר הוא מדמין לעצמו כמה מנות יגישו בחתונה, ואם זה אולם מפואר ויקר, ושם נותנים אוכל טוב וטעים, וכמה הוא יוכל לאכול בקבלת הפנים, בקבלת פנים מספר 2, ואחר כך כמה הוא יאכל, בזמן שכולם ממילא הולכים לחופה, אז הוא יכול להמשיך לאכול כמה שהוא רוצה, אף אחד לא מתעסק בו. אתה מבין? ואחר כך שצריך ללכת לרקוד קצת, אז הוא אומר, טוב, מה אני עכשיו? אם אני הולך לרקוד, אז אני הולך להפסיד מנה עכשיו, כי עכשיו מגישים את המנה הראשונה. אז טוב, בסדר, מנה שנייה, ומנה שנייה גם כן הוא לא רוצה להפסיד. הוא לא רוצה להפסיד לא את המנה שנייה. כל החיים, כל העניין שלו פתאום, מה זה הופך להיות חתונה? במקום שכל המחשבה שלו זה לשמח חתן וכלה, זה העניין שלו, אז במקום זה, במה הוא מתרכז עכשיו, במה הוא עסוק עכשיו, וזה, זה נקרא בשביל ללכת לחתונה. אבל תתפל לשמוע שמזה בדיוק צריך להשתחרר, שזה לא נקודת החיים שלך. אז זה לא בכלל סמלי, זה מהותי מאוד. אם לא מבינים עד כמה זה מהותי, אז כל החיים משתנים על פי זה. זה מה שהוא בא לטעון, רבי אלעזר. נקרא קדוש בזה שהוא מתחבר למדרגה של הקדושה שבו. נקודת האור שבו, הנקודה הנשמתית שבו. בזה הוא מרוכז. זה לא אומר שהוא עכשיו הולך להיות נזיר עולם, והוא לא יאכל כלום ולא ישתה כלום ויהיה כמו שלד. לא על זה הכוונה, אלא מדי פעם חייבים להגיע למדרגה הזאת. לפי רבי אלעזר, המדרגה הזאת היא מדרגה הכרחית בחיי אדם, כדי שמה? להעביר את נקודת המשקל מענייני הגוף לענייני הנפש. זה דבר חיוני מאוד. כן,
אבל אם
בן
אדם עושה את זה לא לשם
שמיים,
זאת אומרת הוא עכשיו עושה דיאטה 24 שעות לא אוכל או שותה, ועדיין כאילו בשמיים נשאר לו שהוא מתקדש, זאת אומרת יש איזשהו עניין איתו?
הרמב״ם מדבר על מה שאתה אומר, שאומר שיש הרבה דרגות באדם. יש אדם למשל שדואג לבריאותו. למה? כי הוא לא רוצה לסבול, אז הוא מאוד מקפיד על בריאותו. אמרו לו לעשות התעמלות, אז הוא עושה התעמלות, הוא הולך, הליכה מהירה, הוא מאוד מקפיד על מה שהוא אוכל, הוא אוכל דברים לא טובים. אז הוא אומר, זה לא נקרא עבודת השם. זה לא נקרא עבודת השם. אם אתה רוצה להיות בריא כדי לעבוד את השם, אז הבריאות היא כבר חלק מעבודת השם. לא מכירים את הרמב״ם הזה? זה רמב״ם מאוד חשוב, הרמב״ם הזה. בדיוק מה שאתה שואל. בדיוק מה שאתה שואל, בדיוק על זה הוא מדבר, שזה הכל תלוי בכוונת האדם. הכל זה תלוי באמת בכוונת האדם. מה האדם בעצם חפץ, כשהאדם עושה את כל הדברים האלה, למה הוא מכוון? שאפשר לעבוד את ה... את ה אפשר לעשות את כל החיים שלך, יכולים להפוך להיות עבודת השם. אז זה בוודאי. תלוי בכוונה, זה מאוד תלוי בכוונה. ככה הוא מסביר. אז אם אדם רוצה, כל עניינו זה להיות בריא, טוב, אז תהיה בריא. בסדר. זה, בסדר. זה להיות בריא, אבל השאלה, אתה רוצה להיות בריא בשביל מה? זאת השאלה. בשביל מה אתה רוצה להיות בריא? הנה. המנהיג עצמו על פי הרפואה. אם שם על ליבו שיהיה כל גופו ואיבריו שלמים בלבד. זאת אומרת, האדם הזה נוהג על פי כל הכללים. מה שאומרים לו לעשות לצורך הבריאות הוא עושה. ומה מטרתו? אני רוצה להיות אדם בריא. איך אומרים? תהיה בריא. ושיהיו לו בנים. למה הוא רוצה בנים? עושים מלאכתו ועמלים לצורכו. אדם אומר, מה, אני צריך לדאוג לעת זקנותי? מי ידאג לי, מי יפרנס אותי? מי יטפל בי? אין זו דרך טובה. אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק. למה? כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שאי אפשר שיבין ויסתכל בחוכמות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב. זה מפריע, זה מעכב. כדי לעבוד את השם בשלמות צריך להיות בריא בגופו ובריא בנפשו. כל חוסר בריאות או בגוף או בנפש זה מיד פגיעה בעבודת השם. זה כלל גדול שהרמב״ם כותב כאן, בתחילת פרק רביעי. הוא אומר את זה, זה כלל. אתה רואה מישהו שלא בריא בגופו או בנפשו, תדע לך, מיד חיסרון בעבודת השם. בוא תשמעו. הועיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעות הבורא והוא חולה, לפיכר צריך להחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף. אז אם כן, בריאות זה תנאי לעבודת השם. מצד שני, אם האדם רוצה להיות בריא כדי להיות בריא, אז אומר הרמב״ם, זה לא דרך טובה. וישים על ליבו שיהיה לו בן. בשביל מה? אולי יהיה חכם וגדול בישראל. שהבן שלו... מעשה ידיו להתפאר, נמצא מהלך בדרך זה, זו כל ימיו, עובד את השם תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, אפילו בזמן שעוסק במסחר, או חי חיי אישות, מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צורכיו, עד שיהיה גופו שלם, לעבוד את השם. ואפילו בשעה שהוא ישן. איך עובדים את השם בשינה? פעילי פלאים. ואפילו בשעה שהוא ישן. אם ישן לדעת, כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו, עבודה למקום ברוך הוא. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. והוא אמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. כן? בסדר? כן, בנימין. קראתי סוף פרק ג' סוף פרק ג' בהלכות דעות, ותחילת פרק ד'. כן. כן.
איך בן אדם נגיד שהוא נולד עם בעיות רפואיות?
כן.
מזה הוא נולד עם חיסרון בעבודת השם?
אז הוא אנוס. זה לא אותו דבר, זה המהר"ל כבר מטפל בשאלה שלך. הוא אומר, מה קורה אם בן אדם לא הספיק לחיות המון שנים, איך הוא ישלים את עבודת השם שלו? הוא אומר, כאילו מה שהוא עשה באותו זמן שהוא קצב לו, כאילו חי 120 שנה. כשאדם אנוס, זה כבר לא תלוי בו, מה לעשות? אז זה כבר, אז פה הכל עולה לו, כאילו עשה אור. מדובר במי שיכול להיות בריא, ומי שיכול להיות חזק ואיתן. נו, מה לעשות? אם אדם, לא כל אחד מתאים להיות טייס. אז אדם אומר, אם הייתי טייס, הייתי יכול להיות את עבודת השם, לעבוד את השם, כי הייתי יכול להיות טייס קרב, ובאמת הייתי עובד את השם בשלמות. צודק, אבל אתה לא מתאים להיות טייס. אז אתה תעבוד את השם בדברים אחרים. במה שאתה מסוגל, במה שאתה יכול, כל אחד לפי כוחו ויכולתו, אבל זה בנתונים אובייקטיביים. אבל מה שתלוי בך, אם להיות בריא זה תלוי בך, אוי ובוי לך אם אתה לא תהיה בריא, אומר הרמב״ם, אתה תיתן את הדין על זה. מה שתלוי בך, אתה תיתן על זה את הדין. מה שלא תלוי בך, אז לא תלוי בך, אתה אנוס.
אם נגיד בן אדם עשה תעודת דרכים, הוא עשה השתולל בגלל זה והוא פגע בעצמו,
כן.
אז הוא פגע גם בעבודת
דרכים? בוודאי. זה היה צריכה להיות הדבר שהכי מטריד, ועל זה אמרתי, ונשמרתם על נפשותיכם. מה אמרו חכמים, נשמרתם על נפשותיכם, שאדם צריך להיזהר בגופו? למה? כדי שתקפיד לשמר את הנפש. כי אם אתה לא נזהר בגופך, הנפש שבך לא תהיה נשמרת היטב כראוי, ואז אוי ובוי לך. אחר כך אתה כבר לא יכול לתפקד. ומי יביא את עצמך, ומי אותך למצב הזה? איך יגדם? אתה הבאת את עצמך למצב הזה, בכל דבר ככה. בכל דבר, אדם צריך לראות את הנולד. אתה תיזהר שלא להביא את עצמך למצב כזה, שאתה תיאנוס, ואתה כבר לא תוכל לתפקד. כן? גם בעבירה. יש דברים, יש מצבים מסוימים שכשאדם מוצא את עצמו בהם, הוא כבר אנוס, הוא כבר לא יכול. אבל מה החוכמה של האדם? שלא להביא את עצמו למצב כזה. אדם צריך להיזהר. אפילו בהלכות שבת יש מצב כזה. אדם, אסור לחלל שבת. בסדר, אסור לחלל שבת. האם מותר לאדם להביא את עצמו לידי חילול שבת? לא. יש הלכות שכבר מיום רביעי בשבוע האדם צריך להיזהר שלא להכניס את עצמו למצב שהוא יצטרך לחלל שבת. טוב, אבל זה לא היה תלוי בי. אז זה משהו אחר. מישהו נפל, הייתי צריך להוביל אותו לבית חולים. אז זה כבר לא תלוי בך. זה התענוס. אבל מה שתלוי בך, אם אתה יוצא להפליג בספינה, ואתה יוצא ביום רביעי שלא לצורך מצווה, ובגלל זה צריך להגיע לידי חילול שבת, בגלל שאתה באמצע הים, אז נכשלת. כלומר, יש דברים שאדם צריך להיזהר. אל תביא את עצמך למצב כזה. אז אותו דבר. אדם צריך לחשוב. אז לא תמיד אדם, תראו, לא ידעתי שזה יגרום לי להיות חולה. בסדר, אתה אנוס. אבל אם אתה יודע שיש התנהגות מסוימת, אם אתה יודע שכל פעם שאתה יוצא בחוץ בלי סוודר, אתה מתקרר. ובגלל זה אחר כך אתה צריך לשכב שבוע ימים עם שפעת וחום, ואז אתה מתבטל מהכל כי אתה לא יכול לזוז מן המיטה. אז נו, אז מה אתה רוצה? זה כבר קרה לך פעם אחת? הרבה פעמים. נו, אז נו, אז מה אתה רוצה? זה הבעיה שלך? אתה לא, לא, אתה לא לובש סוודר, ואתה כל פעם תתקרה, עוד פעם שפעת, ועוד פעם תקוע במיטה. נו, כמה פעמים כבר? כן? למה? בגלל שאתה כמובן ממעט בעבודת השם שלך. על יד ההתנהגות הזאת, אתה ממעט מעבודת השם שלך. ככה אומר הרמב״ם. זה יסוד. זה יסוד בהתנהגות האדם בכלל. בכל מיני דברים. יש גם דברים נפשיים, שלפעמים אדם עושה דברים מסוימים. אז זה נותן לו, זה מכניס אותו לדיכאון, זה עושה אותו עצוב ומדוכדך בנפשו, והוא לא יכול לתפקד. אבל אתה יודע שדבר כזה מביא אותך לזה. אז למה אתה עושה את זה? למה אתה מתנהג בצורה כזאת? אדם, לפני שהוא הולך לישון, הולך לראות סרט מתח. אחרי כל הלילה הוא לא ישן. אז במחרת בבוקר הוא מותש. מישהו אמר לך ללכת לראות סרט מתח לפני שאתה הולך לישון? מה, אתה רוצה לקבל סיוטים? אתה צריך להיות חכם כזה שאתה צעירי כל הזמן, בריא בגופך ובריא בנפשך, ואל תעשה דברים כאלה, שאחר כך זה יקלקל לך את כל סדרי החיים שלך. תצא, יהיה מה שיהיה. מה זה יהיה מה שיהיה? מה זאת אומרת יהיה מה שיהיה? יש לך דין וחשבון על החיים שלך. מה, אתה סתם בעל חי? אתה אדם. אתה צריך לחלקל את מעשיך. זה עיקרון גדול מאוד בעבודת השם. איך רואים שאדם עובד את השם? שהוא מחלקל את מעשיו. שהוא מתכנן. למה אתה מתלבש כזה? למה הסוודר ומעיל ועוד מעיל? כי אני לא רוצה להתקרר. מקסימום תתקרר. מה זאת אומרת מקסימום תתקרר? בצהל מעמידים אדם לדין אם הוא לא נזהר בגופו ובריאותו. מה? רכוש צבאי. אתה מחליש את הצבא. תגיד מה אכפת לי? יקבל גימלים. הכי טוב. כן, אבל יש שכשיש מלחמה זה בעיה. כי צריכים אותך בדיוק. זה בדיוק אותו דבר, גם כן בעבודת השם, אומר הרמב״ם, מצווה עליך להיות בריא בגוף ובנפש. וכמובן, כל אחד שונה בזה. אחד גופו חזק, השני גופו חלש, אחד רגיש לזה, השני רגיש לזה, הוא צריך פעם בשבוע לפחות ללכת קצת לרוץ, זה כל אחד צריך להכיר את עצמו בזה, זה עיקרון מאוד גדול. ככה כותב הרמב״ם. אין לנו גדול מהרמב״ם. קובע לנו את סדרי החיים. ומה שאמר שנקרא חסיד, שנאמר גומל נפשו איש חסד, פירוש, במה הוא נקרא חסיד? שגומל נפשו אינו שמענה את נפשו, מלשון גמולך ישיב בראשך. ומפני שגומל לנפשו כדי לתאר נפשו, בוודאי חסיד הוא שעושה דבר לפנים משורת הדין, כמו כל חסיד שעושה לפנים משורת הדין יותר ממה שראוי. כן, זה רש לקיש למעלה. מה אמר רש לקיש למעלה? רש לקיש אמר שמי שיושב בתענית הוא לא רק נקרא קדוש, הוא נקרא חסיד. רש לקיש אמר נקרא חסיד, גומל נפשו איש חסד. מה זה נקרא? במה הוא גומל נפשו? אז זה בדיוק העניין, מה שהסברנו קודם, שהפשט של נשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא מדובר על הגוף, אלא מדובר על הנפש. אז גומל נפשו, הכוונה, כמו גמילות חסדים. האדם הזה, הוא דואג לנפשו, הוא פועל טוב עם נפשו בזה שהוא יושב בתענית. למה? כי הוא מתאר אותה, הוא משחרר אותה. כשאדם אוכל יותר מדי, נשאר לו רק להירדם. וכל מיני דמיונות, וכל מיני מחשבות, וכל מיני עירורים. אבל האדם הזה יושב בתענית, אז זה משחרר אותו מכל הדברים האלה. לכן רש לקיש קורא לו חסיד. למה זה נקרא חסיד? כי האדם יכול לטעון שהוא לא חייב לצום, אם לא מדובר בתענית ציבור. נכון. מה זה חסידות? חסידות זה כשאדם נוהג לפנים משורת הדין. לא רק מה אני חייב, אלא מה אני צריך. יש מה אני חייב. אני חייב? לא, אתה לא חייב, אבל אתה צריך. זה טוב. למצב שבו אתה נתון, זהו דבר טוב. זה נקרא חסיד. חסיד רוצה לעשות מה שצריך, מה שמתאים. אז לכן הוא הולך לפנים משורת הדין. הוא לא מסתפק רק בחובותיו. הוא רוצה תמיד ללכת לקראת הדבר הנכון והטוב. לכן הוא נקרא בשם חסיד. אז אומר, אדם כזה שדואג לנפשו ומוכן לצום בשביל זה, הוא נקרא חסיד, כי הוא גומל לנפשו חסד, שהוא מתאר אותה. כן, זה מה שאומר המהר"ל. ומה שאמר שנקרא חסיד, שנאמר גומל נפשו איש חסד, פירוש, שגומל נפשו אינו שמענה את נפשו, מלשון גמולך ישיב בראשך, ומפני שגומל לנפשו כדי לתאר נפשו, בוודאי חסיד הוא שעושה דבר לפני משורת הדין, כמו כל חסיד שעושה, שעושה לפני משורת הדין, יותר ממה שראוי. ואפילו אפשר להגיד שיש פה איזה, באופן מסוים זה כמו גמול, תגמול. זאת אומרת, כיוון שהנפש הזאת היא שטעה יותר מדי בענייני חומר וגוף, עכשיו גמולך ישיב בראשך. עכשיו אתה צריך כפעולת תגמול, פעולה של תארה, תארת הנפש. כן, בנימין.
כל השיטה של הרמב״ם הולך יותר לכיוון
רב שמואל.
יותר בעניין הזה שהבן אדם צריך לשמור על עצמו, כי הרב שמואל אמר שצריך,
מי שעושה תענית, פוגע
בעצמו.
כן, אתה צודק. באמת, כבר הסברנו שיטת הרמב״ם, גם ככה הוא מסביר גם את עניין הנזיר. אתם יודעים שהזכרתי כבר את זה, שהאם הנזירות זה דבר טוב או דבר לא טוב, זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן. דעת הרמב״ם שנזירות זה דבר לא טוב, אבל זה כתוב בתורה. מה אתה יכול להגיד על דבר שהוא כתוב בתורה שהוא לא טוב? הרמב״ם יש לו תשובה פשוטה מאוד לזה. הוא אומר, ודאי, תרופות זה טוב או לא טוב? נו, מה התשובה? מה? תרופה זה לא טוב, זה רעל. אז אם ככה צריך לשרוף בתי מרקחת? לא, כי יש אנשים חולים. תרופה זה לאנשים חולים. אז זה שיטת הרמב״ם. הוא אומר, נכון, יש דבר כזה נזירות בתורה. כי כשאדם חולה, אז אין ברירה, חייבים תרופה. אז התרופה הזאת היא מתאימה, אז הוא יגיד אותו דבר לגבי התענית. הוא אומר, ודאי שאדם לכתחילה, זה לא צריכה להיות הדרך הרגילה של החיים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך של בני אדם, לאכול ולשתות, ואכלת ושבעת וברכת. זה נכון. אבל לפעמים צריך תרופה. והתורה כתבה לנו לא רק מה עושים במצב הרגיל, שבו הכל תקין, אלא גם מה עושים במצב של מחלה. שהאדם, והוא מביא כמובן הוכחות לזה, שלזה התכוונה התורה בנזירות, התכוונה כתרופה למכה. אז אם כן, יש מקום להצדיק את הדבר הזה, לא לכתחילה אקלה כתרופה. לפעמים אדם צריך תרופה כזאת.
מעניין
לתרופה. זה דבר כזה, שלפעמים, כדי לרפא אדם, צריך דבר בלתי שגרתי. זה עניין התרופה. אז אותו דבר, הוא יגיד, גם כן, כמו שהוא אומר את זה לגבי נזירות, הוא אומר את זה גם לגבי תענית. בסדר? טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.